סימן שינחף ג' סעיף ד' ברמו. בסעיף שלנו מבואר שיטת השולחון אור שמותר לאדם לומר בשבת לחברו תן לי ד' או אי ביצים או אי רימונים, ובלבד שלא יזכיר לו לא סכום האות ולא מידה. דהיינו שלא יאמר הקונה למוכר תן לי ביצים וכך וכך כסף ולא יזכיר לו מידה. דהיינו שלא יאמר לו תן לי פירות במידה פלונית, אלא יאמר לו ללא הזכרת סכום דמים וללא מידה, תן לי כך וכך ביצים, כך וכך רימונים. כך שיטת השולחון ערוך. הרמו חולק. הרמו מקל וסובר שבדבר כזה שהמחיר שלו ידוע, מותר לקונה לומר למוכר סכום של דמים או מידה מסוימת כדי שהמוכר ידע כמה לתת לו. דהיינו מותר לקונה לומר בשבת למוכר תן לי בכך וכך דמים, תן לי מידה פלונית, כדי שהמוכר ידע כמה לתת לקונה. נקרא את דברי השולחון אורך כפי הסברו של המשנה ברורה. אומר השולחון אורך, מותר לומר לחנווני תן לי ד' ביצים או אי רימונים, אבל בתנאי שלא יזכיר לו סכום דמים ולא סכום מידה ולא סכום עניין. מה הכוונה ולא סכום עניין? דהיינו שהקונה לא יעשה עם המוכר את הסיכום לומר כמה הוא חייב לו בסך הכל בקנייה של עכשיו עם הקנייה שהוא קנה בפעם הקודמת. וזה מה שממשיך השולחון אורך, ולא סכום עניין לומר הרי יש לך בידי 50 מגוזים, תן לי 50 אחרים והרי יש לך בידי 100. הרמו מקל. הרמו סובר שבדבר שמחירו קבוע וידוע כמו שנראה בהמשך, מותר לקונה להזכיר למוכר סכום דמים כדי שידע כמה לתת לו, אבל אסור לעשות לו את החשבון כמה הוא חייב לו בסך הכל בקנייה הזאת עם הקנייה הקודמת. נקרא דברי הרמו, וכן בסכום דמים אינו אסור אלא בחיי גבנה, שאומר תן לי בכך וכך דמים ויהיה לך בידי כך וכך. את הסיכום של החובות של הקונה למוכר אסור לעשות, אבל בלאו הכי אם הוא לא עושה איתו את הסיכום אלא הוא מזכיר לו סכום כסף כדי שידע כמה לתת לו, מותר. לא רק בסכום כסף, לא רק בסכום דמים, אלא גם בסכום מידה. וכן בסכום מידה דווקא בחיי גבנה, שהוא מחשב איתו את כל המידות שהוא חייב לו אסור, אבל בלאו הכי דהיינו שהוא מזכיר לו שם מידה כדי שידע כמה לתת לו, מותר. ממשיך הרמו ואומר, ואף על גבדה אסור להזכיר דמים כלל. מסביר המשנבו שכוונת הרמו לומר שבדבר שאין לו שווי קבוע, שאין שומתו ידוע, אסור להזכיר לו שם דמים, כיוון שהדמים לא מסמנים את המידה שהקונה רוצה, כיוון שלאותו דבר אין סכום קבוע. אבל בדבר כזה ששומתו ידועה, מותר לקונה לומר סכום של דמים. נקרא דברי המשנבו בסעיף קטן יוטט, חוזר על תחילת האגוע, וכאומר, דעוד, דקאי מנודה, אסור להזכיר דמים כלל, ובדבר שאין מכחו ידוע, ואיינו שאין לדבר הוא קצבה ופסיקה דמים, שאז לא נוכל לומר שמה שהזכיר לו הוא רק להודיע לו כמה הוא צריך ולא לפסוק לו דמים בעד המקח, שהרי אינו יודע כמה ייתן לו בעד שיעור זה הדמים. אם שומתו של אותו דבר לא ידועה, אם כן, כאשר הקונה מזכיר לו את סכום הדמים, אז אין בזה שום סימן כמה, מהו הסכום, כיוון שהרי אין שומתו של אותו דבר ידועה. אבל דבר שידוע מכחו, דבר שהמחיר שלו קבוע, אז מותר לקונה להזכיר סכום של דמים. למה? דלסימונה בעל מנקטי, להודיעו כמה הוא צריך, ונמצא שלא הוזכר כאן מחירה בדמים, אלא נתינה בעלמא כמה ייתן. הדמים זה לא הכוונה בשביל הדמים, אלא הדמים הם מסמנים מהו הסכום, מהו הכמות שהקונה רוצה, ואז הדין הוא שמותר. המשתבר בסעיף קטן י"ח מביא כאן שבכלי מדידה בכל מקרה יש בעיה למדוד, אלא אם כן הוא יוסיף קצת או יחסיר קצת, כמו שלמדנו ליל בסעיף א'. נו, איך ההלכה? ההלכה היא שמותר להזכיר דמים כדי שהמוכר ידע איזה כמות הלוקח רוצה או אסור. נקרא את המשך דברי הרמו, ואף על גב שיש מחמירים בדבר הזה, כבר פשט המנהג במדינות אלו להקל וכסברה נזכרת. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן חוב, והנה יש כמה אחרונים שסוברים שיש להיזהר מדיני שלא להזכיר שם דמים, וכל שכן שם מידה בכל גבנה וכדעת המחבר, ומכל מקום אין למחות ביד הנוהג להקל. מה זה הכל שכן שם מידה? צריך לברר. ומכל מקום אין למחות ביד הנוהג להקל דיש לו על מי לסמוך, אבל ראוי ונכון מאוד להחמיר בדבר שלא להזכיר שמידה או דמים, ובפרט שיכול לעשות ביתר, שיכול לומר לו מלא לי כלי זה ולמחר נמדוד אותו, ובדבר ששייך בו מניין יוכל לומר לו דרך מניין תן לי כך וכך, ולא יזכיר שם דמים כלל ולא יבוא לחשבון עד למחר. דהיינו, מי שמקל לסמוך על דברי הרמו שמותר להזכיר דמים או מידה לסימן מהי הכמות שהקונה רוצה, יש לו על מי לסמוך. אבל לכתחילה ראוי להחמיר, לפסוק את דברי השולחן ערוך, שמותר לומר לו כמה ביצים הוא רוצה, אבל אסור להזכיר לו מידה ולא דמים. ובפרט באותם דברים שאפשר לעשות ביתר, שיוכל להגיד לו דרך מניין תן לי כך וכך ביצים, כך וכך רימונים, או שיאמר לו מלא לי כלי זה ונמדוד אותו למחר. ומה שנוהגים שכותבים ערב שבת פלוני הניח כך וכך מאות, ופלוני כך וכך, ולמחר בשבת כשנותנים היין לוקח המוכר מחת ועושה נקבים בנייר כמניין היין שלוקח, אסור לעשות כן, דו אסור להסתכל באותו כתב שכתב בו סכום המאות וכשיטרי הדיוטות. דיין, יש כאלה שהקונה מפקיד בידי המוכר מערב שבת סכום של כסף, בשבת כאשר הוא קונה, כאשר הוא לוקח את הסחורה מהמוכר, אז המוכר עושה מחט ונקבים בנייר כמניין הכמות שהקונה לקח. אסור לעשות כך, אומר המשנה ברורה מצד סיבה אחרת, כי זה שיטרי דיוטות. הוא מסתכל בכתב של חשבונות בשבת, גם מסיעת הנקבים בנייר גם כן נכון לכתחילה. בו הדין אסור לכתוב פתקאות מערב שבת סכום האות, ולמחר בשבת כשלוקח היין מניח המוכר את הפתקה במקום ששם האיש כתוב אצלו מכבר, אסור לקרוא בפתקאות האלו וכנל. דהיינו, אסור להניח פתקאות עם מניינים שונים, 10 ביצים, 20 ביצים, 5 ליטר, 10 ליטר, 5 קילו, ואחר כך בשבת להניח את הסכום ליד השם, ואז הוא יזכור למוצאי שבת שפלוני לקח כך וכך ליטר, כך וכך קילו. גם יש בזה בעיה של שיטרי דיוטויס, אסור בשבת לקרוא את הפתקאות הללו. אז מה כן? ולכן נהגו ליתן גרעין או שער דבר על שם האיש לסימן. גרעין, לקחת ליד השם של האיש, לשים שלושה גרעינים, ארבעה גרעינים, כמו המניין שלוקח, בזה אין שום בעיה, כי אין כאן פתקאות של סכום שבזה אפשר לומר שזה שיטרי דיוטויס. אין כאן פתקאות של מניין, אלא הוא מניח גרעינים על שם האיש, שם האיש עצמו זה לא שיטרי דיוטויס, זה שם של איש. וגבי צדקה אפשר דמותרים בפתקאות ליתן על שם האיש לזכרו משמעב דחפצי שומיים, וכל מקום טוב להחמיר רכב שאפשר בגרעין וכייבצה בזה, וכן נהגו הקדמונים. נמשיך לסעיף הבא, סעיף A. בסעיף A נלמד בעזרת השם שצריך לשנות מדרך חול. כאשר אדם מוליך בשבת כדי יין ממקום למקום, שלא יוליך את הקדים כדרך שהוא מוליך בחול. דהיינו, שלא יניח כמות של כמה קדים בתוך סל או קופה גדולים כדרך חול. אלא מה? ייקח כמות קטנה של קדים אחד או שניים בידו או על כתפו, וכך הוא יסחוב אותם. באופן כזה, ניכרים הדברים שהוא נוטל לצורך שבת, אלא אם כן הוא לא יכול לשנות, כגון שיש לו אורחים מרובים והוא צריך להזדרז להביא בפניהם את הקדים, שאז מותר לו להביא את הקדים גם בסל או קופה כדרך חול. נלמד שנחלקו הדעות באופן שאם הוא ייקח כמות גדולה הוא יוכל לקחת הכל בפעם אחת והוא ימעט בהילוך, ואם הוא ייקח כמות קטנה הוא יצטרך לקחת כמה פעמים. האם עדיף למעט בהילוך או לעשות שינוי? נקרא את דברי השולחן ערוך, המביא כדי יין ממקום למקום, לא יביאם בסל ובקופה. אומר המשנה ברורה שלא ייתן שלוש או ארבע קדים בתוך קופה ויסעם עם הקופה, משום שנראה כמעשה חול שהוא נושא מסעות. אז מה כן? אלא יביאם לפניו, דהיינו יסחוב אותם בידו או על כתפו, והמשנה ברורה מוסיף שיקח אחד או שניים, שאז זה מוכח שהוא נוטה לצורך שבת. שישנה מדרך חול, אפילו אין בשינוי קלות במסע. על ידי שהוא משנה ונוטל בצורה הזאת, זה לא יותר קל לו. בכל זאת, שישנה ולא יביא כדרך חול כמות מרובה בסל ובקופה, אלא ייקח אחד או שתיים בכתפו או בידו. ממשיך השולחן ערוך, ואם אי אפשר לו לשנות, כגון שזימן אורחים הרבה, וצריך למהר להביא לפניהם, באופן כזה שאי אפשר לו לשנות, אז הדין הוא שמותר לו ליטול מותר לו להביא את הקדים גם בסל ובקופה, כיוון שהוא צריך בזריזות כמות גדולה. נחלקו הדעות, האם עדיף לשנות או עדיף למעט בהילוך? ויש אומרים דלמעט בהילוך עדיף ויותר טוב להביאם בסל ובקופה בפעם אחת מלהביאם כל אחת ואחת בפני עצמה. לפי השיטה הראשונה, אז עדיף להרבות בהילוך מאשר להביא בדרך חול. אבל לפי השיטה הזאת, עדיף למעט בהילוך ולהביא בפעם אחת מאשר להרבות בהילוך ולהביא בשינוי. איך ההלכה? המשתבר מביא כאן עין סימן טוב קופיות צבחת בהגעה שפסק כמו יש אומרים אלו, וכל זה במקום שאין רואים, אבל כשנושא אותם דרך מבוי המעורבת דשכיחי בו רבים ואב שמיל סטובה, ויאמרו שלצורך חול ומבם לכולי אלמה למעט במסע עדיף. המחלוקת באופן כזה שהוא נוטל בצנאה, לא בפרסיה, האם עדיף שינוי או עדיף למעט בהילוך, שאז ההלכה היא שלמעט בהילוך עדיף ולא ישנה. אבל איפה שזה אב שמיל זה, איפה שהרבה רואים אותו, אז שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, גם אם על ידי זה הוא מרבה בהילוך.